רבי נחמן ברסלב מתחיל ואומר שיש שני סוגים של כבוד בעולם. הכבוד הראשון הוא כבוד מלכים, הכבוד השני הוא כבוד אלוקים. יש כבוד שאתה מקבל מבני אדם. הכבוד שאתה מקבל מבני אדם, בדרך כלל, כך אומר רבנו, זה כבוד שיוליד אחריו חקירה. מי הוא זה ואיזה הוא שמגיע לו הכבוד הזה? כבוד שתקבל מבני אדם, בגלל שאתה גיבור, עשיר, מוצלח, חכם, יפה, הכבוד הזה לעולם יגרור אחריו התנגדות מצד האנשים. תמיד יהיה מי שידבר עליך. אומר רבנו, יש עוד סוג של כבוד שנקרא כבוד אלוקים. זה כבוד שאדם מקבל בגלל איזושהי סגולה פנימית שיש בו, משהו שהוא לא ממש קשור ליופי שלו, לגובה שלו, לשרירי הבטן המכותבים שלו, אלא משהו שמושך אנשים אליו. הכבוד הזה עליו נאמר, כבוד אלוקים הסתר דבר, אבל הכבוד הזה בדרך כלל אנשים לא יחלקו. למה? כי הוא עצמו, אומר רבנו, בורח מהכבוד. הכבוד הראשון בא למי שרודף אחרי הכבוד, והכבוד הסוג השני של הכבוד בא למי שבורח מהכבוד. בספר משלי כתוב, אומר שלמה המלך כך, כבוד מלכים חקור דבר, כבוד אלוקים הסתר דבר. זאת אומרת שזה מוטבע בתוך טבע של האדם לחקור אחרי מי שיש לו כבוד מלכים ולהרפות ממי שיש לו כבוד אלוקים. אומר רבנו, ולכבוד האלוקים, זאת אומרת ליכולת שלי לברוח מהכבוד ולא לרצות אותו, אי אפשר לזכות אלא על ידי תשובה. אדם צריך לעשות תשובה על ידי שהוא יוכל לזכות ליכולת לא לרדוף אחרי כבוד. סך הכל, שמי שרוצה לכבד אותי, יבוא משם. לא מזה שאני עכשיו מספר לך סיפורים, או ממציא המצאות, או מפנטז פנטזיות, או מנסה בכל דרך שלי לגרום לך לכבד אותי. בכלל. זה קשור בכלל לדבר אחר לגמרי, לאיזשהו כוח פנימי של האדם שאנשים נמשכים אליו. מי נותן לך את הכוח הזה? קדוש ברוך הוא. עכשיו אומר רבנו, ומה העיקר התשובה? ומה צריך לעשות? לעשות תשובה? טוב, שימו כיפה, ויהיה בסדר. אומר רבנו, לא. עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום ואשתו. הסברתי את זה במשך שני שיעורים, אני אסביר את זה בקצרה. אנחנו חיים בשני סוגים של מציאויות. מציאות אחת, שהיא המציאות הווירטואלית, שאותה לא אמיתית, שאותה אני יוצר לעצמי. אני יודע כמה זמן לוקח לי להגיע מנקודה X לנקודה Y. זה לוקח 15 דקות באוטו, אפילו הטלפון שלי יכול להגיד את זה, כמה זה בהליכה, נכון? בדיוק. 15 דקות באוטו ו-40 דקות בהליכה. אני יוצא לדרך עם המכונית שלי, ופתאום אני צריכה לעבור דרך עמק הברכה שם בדרום תל אביב, ופתאום יש שם מסעית שעומדת וכתוב, פקח אני פורק סחורה. אל תיתן לי דוח. ואז אתה עומד, עכשיו זה הדבר החשוב ביותר שהיה, היית צריך החודש להגיע אליו, ואתה מאחר כבר, פרזנטציה מוכנה בתיק, אתה הולך לאבד את ההצעת עבודה הזאת, שאתה יודע שזה הדבר שמחכה לו הרבה מאוד זמן, ויצאת 20 דקות קודם. ולאף אחד זה לא מזיז שום דבר, בגלל שאתה לא תגיע בזמן. מה שקרה עכשיו בעצם שיש התנגשות בין שני סוגים של מציאות. המציאות הראשונה היא מציאות שאני בראתי לעצמי, שבה אני יוצא בזמן, מגיע בזמן. המציאות השנייה היא מציאות שהקדוש ברוך הוא ברא לי, אני יוצא בזמן, לא מגיע בזמן. עכשיו, ברגע ששתי הנקודות, שיש נקודת השקה בין שני סוגי המציאות, נוצר אצלנו מה שאנחנו קוראים כעס. אני כועס. על מי אתה כועס? עכשיו אני כועס על, לא יודע, מי שבא, ברוך הבא, נהג המשאית, על זה שאמר לי, לא נורא. על הברסלבר שעבר ואמר, תן חיוך, בוא אני יכול לראות עכשיו. אבל אנחנו כל הזמן עסוקים בלנסות לכוון את ה... בשנייה שהנשק יורה, אל תדאגו. סליחה. אקדח שמופיע על השולחן במערכה הראשונה, יירה במערכה השלישית. זה חוק, תסריטאי, ידוע. אם יצבנו אותך בבוקר, מישהו יסבול ממך היום, אל תדאג. אם תזעד הלילה, יהיה לך כוח לסחור, זה יצא על אשתך. אם לא יהיה לך, תגיע למשרד, יהיה בסדר, אז יצא על מישהו. הכעס הזה הוא כעס צרוף, הוא כעס מזוקק מאוד, הוא כעס בלי פנים ובלי שם. אני פשוט כועס על החידלות שלי, על חוסר היכולת שלי, הבסיסית מאוד מאוד מאוד, לתקן את המציאות. בא רבנו ואומר, מותק שלי, זה הכל בשביל שתבין שאתה לא המלך של העולם הזה. אם אתה תבין שאתה לא המלך של העולם הזה, אז אוטומטית דבר אחד ייעלם, הכעס שלך. זהו. אם הכעס תיעלם גם הקפדנות, והדקדוק המופלג שיש לך בלדון אנשים אחרים, ולשפוט אותם על ימין ועל שמאל, כאילו אתה ריבונו של עולם ויודע לשבת במקומו של כל אדם, נכון, אין אדם דן את חברו עד שיגיע למקומו. מי הוא זה שיכול להגיע למקומו של חברו בעולם הזה? כן? אתה, אם אתה יושב במקום שלך, דבר אחד אני לא יכול לעשות. יש מלא מקומות שאני יכול לשבת בהם, חוץ מבמקום שלך. אני לא יכול לדון אף אחד בעולם הזה. אבל מאיפה שאני אבוא לדון, הכל מגיע משם, המקום הזה, שבו התסכול המטורף הזה, שאני לא המלך של העולם. שבא רבנו ואומר, אתם צריכים להבין, שהדבר הגדול ביותר שיכול אדם להשיג בעולם הזה, זה הרמוניה. הרמוניה עם המציאות, או בואו נקרא לזה בשם אחר, הקדוש ברוך הוא. השם יתברך, האלוקות, המערכת האלוקות, האין סוף ברוך הוא, תפעו לזה איך שאתם רוצים, אבל זה הכל. זה לא בשמיים מאחורי פלנטה שם יושב ומתחבא ומסתתר. זה פה, זה זה. זה הקשר האינסופי בין כל פרט לפרט בבריאה, בין כל עין של נמלה למטוס שעובר באוויר, בין כל תזוזה של ננו מילימטר בעולם הזה, הכל קשור אחד בתוך השני. כואבת לך הרגל מותק, כל האנושות מושפעת עכשיו, אתה פשוט לא יודע, אתה לא רואה את זה. אנא היינו גוגל ערך כאוס. בסדר? ותראו שהכל קשור בהכל. יש היום כבר הוכחות מתמטיות ממש לדבר הזה. כשאתה מתנגד על הדבר הזה, לא בא לך טוב, זה קשה לך להתמודד איתו, ואתה לא מסוגל לתת מענה למציאות שעכשיו תקפה אותך ולא התייעצו איתך ולא שאלו אותך ולא שום דבר, אז אתה הופך להיות אדם נפרד. אדם נפרד זה אדם שהתכסה באיזושהי גלימה. גאווה. אנא אמלוך, אני המלך, ואיך לא הבנתם עד היום שאני המלך, ומה פתאום את מרשה לעצמך לעמוד את פי, וכולי, זה הדרך, או אתה, איך את מרשה לעצמך לא לכבד אותי, את לא יודעת מי, אני, וכן הלאה, זו הדרך. עכשיו, כל הדברים האלה, כל הדברים האלה הם דברים שנוצרים מהפער בין כבוד אלוקים, כבוד המקום לכבודי. מי יותר חשוב, הכבוד שלי או כבוד המקום? אומר רבנו ככה, תשחרר את כבודך, אתה תטמע בתוך ההרמוניה האינסופית של כל הדברים בעולם, ואז המציאות היא תפסיק לתקור אותך מותק. כולם ראו את מטריקס. אני אין מזה יכול להיות שעה כזאת. כולנו ראינו את מטריקס, ויש שם את הקטע שניאו ומורפיוס הולכים, וכולם נתקעים בניאו, ואף אחד לא נתקע במורפיוס. אתם זוכרים את זה, את הקטע הזה? והוא בום בום בום, הוא הולך ברחוב ככה מורפיוס, ואף אחד לא נתקע בו. זה אותה מציאות, זה אותו רחוב, זה אותו מקום. האחד מהם שמכיר בכוחו ונמצא, מכיר בכוחו ונמצא שלום, שלום, שלום. שבו אני אחכה שמקום עוד... האחד שמכיר בכוחו ולמד איכשהו כבר להאמין בקיום ההרמוני שלו, הוא פשוט זורם בתוך המציאות, המציאות לא מייצרת לו קוצים. והשני שלא מאמין בכוחו ולא מאמין ביכולת שלו בעצם להגיע להרמוניה עם המציאות, זאת אומרת שהוא לא מאמין בכוח שלו להתמודד עם הדבר, עם המציאות הקשה הזאת. כל הזמן, זה לא שהוא נתקע במציאות, תגידו, אני לא רואה שום דבר, נתקל בקירות, לא מותק שלי, המציאות מגיבה אליך, והיא עסוקה בלהתעכל בך כל הזמן.
אני לא מבין. אבל אם אתה מתפקיד איזשהו ספוג לאיזשהו אישו של מישהו אחר, שאתה, כאילו... לפעמים זה לא... זה לא
דווקא המציאות
שלך,
איזה
מציאות של
מישהו אחר? אדם שלא מתחקד ויש לו חרדות מאוד קשות והתקפו אותו מהעבודה והוא עכשיו שוכב בבית ויש לו 3 ילדים, הוא מסתגר בבית, הוא במצב הרבה ונורא, הוא שם את השמיכה מעל הראש, הוא נועל את הדלת פעמיים ואין אור, אבל מציאותו, המציאותו בתוך כלל הבריאה היא מאוד 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 מכרעת. זאת אומרת, הילדים שלו עכשיו מושפעים, ואשתו מושפעת, ואימא שלו מושפעת. זה שהוא עכשיו מנותק, זה לא ממש משנה לאף אחד, כי יש לו גלים של קיום שמשפיעים הרבה יותר רחוק ממה שהוא עצמו עכשיו. מבינה? אני אדון לעצמי. לא, אתה לא אדון לעצמך. אתה חלק ממכלול מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני לא מדבר על תחושה אחריות, אני מדבר על שזה מאוד קשה. אני מדבר על זה, על מה שרבנו מדבר, על הנקודה שבה אני עובר מפרטי לכללי. שאני מבין שהכל קשור אחד בתוך השני, שאני מבין שתינוק שבוכה באוטו, הוא קשור בי באיזשהו אופן. ששני אנשים שהם רבים ממולי, נראו לי את זה. רבנו אומר, חז"ל אומרים, צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. לכאורה קריאה לאנרכיה, נכון? כל העולם נברא לבשבילי, יאללה בוא נשחרע, בוא נקרא את העולם הזה, בוא נלך לשדוד בנק ונעוף לאקפולקו קצת. בוא נעשה שייל. אבל רבנו אומר לא, מותק שלי, אם כל העולם לא נברא אלא בשבילך, אז עליך מוטל להתפלל בעבורו ולתקן אותו כל הזמן, זה שלך. בית שלי, כשנופל פאנל, אז אני הולך לתקן אותו, זה שלי, זה חשוב לי. זה לא אם זה שלי, אז אני עכשיו הורס את הבית, זה שלי. זאת אומרת שהחוש האחריות הזה, או חוש ההשתייכות שלי אל העולם, הוא צריך להיות מספיק חזק בשביל שהוא יתעורר כשאני רואה חסר ישע, כשאני רואה מישהו שאין לו, כשאני רואה מישהו שפגעו בו ולא יכול לעמוד על, על, על דמו וכן הלאה, ואני קם ויוצא מהקונחייה הקטנה שלי ודופק על השולחן, למי ששומע זה לא ממש משנה, אבל זה מפעיל בי משהו. אנחנו לאורך השנים, מה שקרה לנו, שאנחנו הסתגרנו והסתגרנו והסתגרנו בתוך עצמנו, עד כדי כך שהקריאה של האחר היא לא ממש מזיזה לנו. נכון להיום יש שינוי מגמה קל, ברוך השם, פחות התחלה של משהו, אנשים פתאום כן אכפתים, פתאום, יודעים, הגיעו מים עד נפש, ועדיין לא מספיק לדעתי, לא מספיק. האטימות היא מאוד מאוד גדולה. עכשיו אומר רבנו ממשיך ואומר, ומי שרוצה לעסוק בדבר הזה, כן, אני לא נכנס לכל מהלך ש... טוב, רק אני אגיד את זה. עכשיו אומר רבנו כך, אם אתם רוצים כבוד אלוקי, דעו לכם שהזוהר הקדוש אומר, לת כבוד בלא כף. אין כבוד בלי כף. ובעצם הכוונה הפנימית של הדבר ככה, דרך אפשר לומר, לת כבוד בלא כף, אם אתה רוצה כבוד, אתה צריך ללמוד לחוף את ראשך. יש מכשולים שבשבילהם צריך לדלג מעל. ויש מכשולים בעולם הזה, בשבילהם צריך לסחול עד אפר. ממש, מלמטה לעבור אותם. באדם שאין לו את היכולת הזאת מדי פעם להוריד את הראש ולעבור מתחת למכשול, הוא בבעיה מאוד מאוד קשה הרבה מאוד פעמים. הגאווה, האגו, האני, הרגשת האני, הרגשת העצמיות שלי, הרבה מאוד פעמים פועלת לרעתי. עכשיו, אומר רבנו כך, לת כבוד בלא כף, זה הכף הזאת שאדם חף את ראשו, ואז הוא אומר, אדם, ברגע שהוא מצליח לעשות את הפעולה הזאת, הוא מצליח בעצם להתקשר, אמיתי, אני רק עושה סקירה, חכו, לא התחלתי. ובעצם, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה, על הדברים האלה, למדנו את זה ממש לעומק, ובעצם הוא מתקשר עם הכתר, עם הכתר העליון, הכתר העליון ששם מאיר שם אהיה, אני עתיד להיות, אומר הזוהר, אהיה דען הזמין למהווה, אני עתיד להיות, דנו בזה במשך כמה שעות כבר, לכן אני לא אכנס יותר מדי עמוק, בעצם האהיה, שם האהיה שנמצא בכתר הוא מאיר לאדם, הוא מאיר לאדם תקווה. מה זה אהיה? אני אהיה. מתי תהיה? זה לא ממש משנה מתי אני אהיה, אני עכשיו אהיה. זהו זה, אני אהיה, אני אצליח, אני אכבוש את ההר הזה, זה לא ממש משנה כמה זמן זה ייקח לי. וגם אם אני אמות בניסיון לכבוש את ההר הזה, מה אכפת לי? אומר רבנו, מי זה המנצח, אתם יודעים? המנצח זה זה שמת עם החרב ביד. אנחנו לא פה בשביל לנצח של מלחמה, אנחנו פה בשביל לא להניח את משכנו עד הרגע האחרון. עכשיו, אהיה זה מצב בעצם שהוא קיים בתודעה שלי ואני מתקשר אליו ואני אומר, אין שום דבר שיעצור אותי בעולם הזה מלהשיג את מה שאני רוצה. אם הייתי יודע מה אני רוצה. אבל בסדר, גם זה יבוא יום אחד. אבל דבר ראשון, בתור ההתחלה, התקווה מגיעה משם אהיה. שם אהיה מאיר בכתר, זה הספירה העליונה ביותר. משם הוא מאיר. עכשיו, ששם אהיה מאיר בכתר, ואני מתקשר לשם, אז עכשיו יש לי תקווה. עכשיו, המבט שלי על כל העולם הזה הוא חדור בתקווה. אני מאמין שיהיה בסדר. אבל, כשאני לא מביט בתקווה אל העולם, זאת אומרת שאני לא מצליח להתקשר לשם אהיה, אז מה שקורה זה ששם אהיה הוא לא הולך לשום מקום, הוא פשוט מתהפך. וכשהוא מתהפך, אז הוא... עכשיו, האנרגיה שזורמת עליי היא אנרגיה הפוכה ממה שהייתה קודם. שם אהיה בפנים, זאת אומרת, אמרנו זיווג פנים בפנים, שאנחנו ככה, אז הוא א', ה', י', ה'. אבל כשהוא מתהפך, אז קורה לו בקבלה משהו מאוד מאוד מעניין. באחוריים הוא נשבר. זה אור שבור, אמרתי לכם, אני יכול להגיד לכם שיעור עם הרגע ולכם, זה יעבור באופן עקרוני, אבל זה לא אותו דבר, זה יהיה שבור. הקוד של שם שמתקבל באחוריים, הוא נשבר לפשוט כפול שלוש רבוע, שם יהיה מקבל א', 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 י', א', י', הוא פשוט נשבר. עכשיו השבירה הזאת יוצרת גימטרי 44, תחברו א', 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 י', 44 גימטרי אדם. אז מה שקורה זה שבעצם במקום שאני... התקווה היא תגיע, מה שמגיע זה שפיכות דמים וביזיונות. שפיכות דמים זה לא מוות, חס ושלום. שפיכות דמים זה המקום שבו אני מטפס ואני מקבל מכה ברגליים. מכה ברגליים זה שאני עכשיו רוצה כבוד שלי, ובא מישהו ואומר, מי אתה, יא מאפן? בכל מיני וריאציות, זה לא אף פעם בפנים, זה הביזיונות האלה שפתאום מישהו אמר משהו שאסור היה להגיד, פתאום מישהו גילה עליי משהו שאסור היה לגלות. בדרך כלל, אם מישהו יבוא אליי ויגיד לי גמד, בסדר, מה ביזיון בזה? גמד, אני 1.84 מטר, אני לא גמד, יחסית למי? לטקצ'נקו, אני יודע, טקצ'נקו יגיד גם, אתה לא, יש כזה דבר, אתה יודע מה אתה אומר? חייב להיות שמי שמבזה אותי, הוא אמר עליי משהו שגם אני חושב על עצמי, ולא העזתי להגיד אותו בחיים, ואפילו לא להרהר בו כדי שאני אעלב מזה, כי אם הוא יגיד לי משהו כאילו לא קשור ג'ינג'י, מה עכשיו אני אעלב מג'ינג'י? מה אכפת לי? חייב להיות שהוא נגע במקום שלא הייתי רוצה שתדעו נשמות טהורות, ולכן מה הוא עשה בעצם? אני טיפסתי כנראה יותר מדי גבוה, אומר רבינו, אז קדוש ברוך הוא נתן לך מישהו שהוא יאהב אותך, ויזכיר לך את הממדים האמיתיים שלך. עכשיו אחד מהשניים זאת הבחירה שלך. אם אתה תבין מה צריך לעשות עכשיו, אתה יכול לזכות לדברים נפלאים ונוראים. דבר ראשון בתור התחלה, לגעת עם הרגליים על הקרקע ולהגיד, שמע, ישירות, נסיבתית, זה לא היה מגיע לי מה שקרה לי עכשיו. למה הוא אמר את זה? בשביל מה הוא עושה את זה? אבל אם אתה תעלה לצורת מחשבה קצת יותר גבוהה לבריאות, ואתה תגיד, הרי הכל עבדיו, ברצינות, נו, מה זה, זה היה כמו כלב שנושך את המקל שמרביצים לו? מה? כן, יש מישהו מעליו שמרביץ איתו. אני אותך לא רואה מותק. לא רואה, פשוט מאוד. אתה באופן עקרוני, אתה נטול בחירה שזה מגיע לדברים האלה. נטול בחירה. אם אני הייתי צריך לקבל ביזיון, אז נכון, מגלגלים זכות בידי זכאי, וחובה בידי חייב, והחשבונות שמיים למעלה, אבל תכלס, אותך פיזית, אישית, אני לא רואה. שמעתי מה ששמעתי, ועכשיו השאלה מה אני עושה עם זה. יום אחד נסעתי עם ה... 1,000 פעם סיפרתי את זה. נסעתי דיזינגוף עם אשתי, ואשתי ביקשה שאני אעצור לה בפיצוצייה, רגע לקנות משהו. טוב, עצרתי בדאבל פארקינג, דיזינגוף, אתם יודעים, 12 טריילרים עוברים שם, וכשהאישה אומרת לכם שהיא רק יורדת שנייה לקנות משהו, לפתוח מנגל, זה הולך לקחת זמן. טוב, אני אומר, פתאום לא עוברת דקה, פאפאפ, מאחוריי, אורות, ספירות, עניינים. אני עושה לו ככה, תעבור, אתה לא רואה שהאשתי הלכה לו פיצוצייה עכשיו, זה עלול לקחת זמן, הוא לא עובר. פאפ, 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 צפצף לי, משגע אותי. טוב, אחרי כמה זמן, הוא עוקף אותי לאט, 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 אני רואה מישהו עם 150, אומר לי, האשתו פותחת החנות לאט, והוא צועק לי ככה, אתה עומד על קו אדום, לא, אומר לי, אתה על קו אדום! אתה על קו אדום! אוקיי, ונסע. עכשיו, אני עומד שם. הייתי יכול באופן עקרוני כמו תל אביבי ממוצע להגיד לו, מי נתן לך רישיון? מה? תגיד, מה אתה רוצה? זה סמי טריילר עובר פה, מה הבעיה שלך? למה אתה לא עוקף אותי? מה? אבל שתקתי, עכשיו זה היה אלול אפילו, כששמעתי ביזיוני נדמתי ושתקתי, ואיכשהו נסע, אז אמרתי, אוקיי, אני חסיד ברסלב, אתה עומד על קו אדום? אין קווים אדומים בכבישים, זה דבר ידוע, אין קווים. יש צהובים, יש לבנים. כתומים כשמסיטים מסלול, אין דבר כזה קו אדום. אז מה שהם רוצה להגיד לי, איפה אני על קו אדום? אולי איך שאני מטפל בעצמי, בבריאות שלי, ואולי אני לא ישן מספיק, אולי עם אשתי יש איזה משהו לא פתור שם, ואולי... זה לא הוא, זה לא הדאבל פארקינג, זה לא העניין, אומר רבנו. מה אתה כל כך לוקח את העולם הזה באופן אישי? זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, להחזיר אותך למקום שמשם אתה בעצם חושב נכון. שלום נשמה. לפני כמה שנים, לפני שאני ממשיך רק הזה, לפני כמה שנים התקשר אליי מישהו מהצפון, אמר לי, יובל, יש חווה.
זה הכי
מאוד
אישי, אם אתה מנסה למצוא איזה עוד פירוש, לא? כאילו אם אתה מנסה לראות את המעבר, אז אתה חייב להסתכל עליו באופן האישי.
כן, לא, אני מאוד מאוד אישי, אבל הוא לא אישי, הוא שליח. אני מדלג מעליו, אנחנו נפגעים מהטון. אני הרבה פעמים שאני מתווכח עם אשתי, אז אני אומר לה, מה משני דברים? אני אזכיר לך. דבר ראשון, אני מאוד מאוד נחרץ במה שאני אומר, גם כשאני לא כל כך מתכוון למה שאני אומר, זה דרך הדיבור שלי. אז בבקשה, אל תשתכנעי ממני יותר מדי. ודבר שני, גם כשאני אומר לך, גם כשהטון שלי הוא מאוד מאוד מוחלט, אז גם אז אני לא באמת יודע מה אני אומר. את מבינה מה? את מבינה? יש לפעמים אנשים שהם מאוד קריזמטיים. או שהם מאוד חששנים. עכשיו, כשאדם שמאוד חששן, הוא אומר לך את דעתו, אתה אומר, טוב, זה דעה חלשה. לא, יכול להיות שזו דעה מאוד חזקה, אני פשוט קונה את התפאורה. אני קונה את התפאורה. אומר רבנו, אל תקנה את התפאורה, עזוב את זה, שים את זה בצד. התפאורה לא ממש משנה כאן. אני כתבתי את זה בפייסבוק, את הדבר הזה. פעם אחת אחד התלמידי בעל שם טוב אמר, שכשמבזים אותו, שאלו אותו, איך אתה מתמודד עם הניסיונות, אתם יודעים, זה היו חסידים וביזו אותם. בנות, אני אפריד ביניכם. אז שאלו אותו מה, איך, אז הוא אמר שאדם מבזה אותך, הוא אמר, הוא אומר שאדם מבזה אותי, אני מסתכל עליו, ואני רואה שתי חתיכות, שתי חתיכות בשר נאות עם לשון באמצע. הוא אמר, אני לא, אין לי, למה הוא אמר, מה שהוא אמר זה עניינים שלי מול אלוקיי. אני אין לי איתו שום דבר, תודה רבה. שום דבר אין לי. עכשיו, ככל שהביזיון הוא גדול יותר, ככה זה אומר שהבלון שלי הוא פשוט אף גבוה יותר.
ואם לא נדמת ושתקת ואמרת את מה שהולך להגיד, זה גם לא איזשהו תפקיד במשחק הכללי? כלפי אותו אחד שאמרת לו? אולי אם זה אמת?
בתורה סמך חטא בליקוטי מוהר"ן, רבנו מסביר שהכסף והכעס משתלשלים מאותו מקום. כתוב מצפון תיפתח רעה ואין רעה אלא כעס, שנאמר רעה מצרכה עבר כעס, לא זוכר את ההמשך מפילה, כן? כעס ורעה זה אותו עניין. ומצד שני יש פסוק שאומר מצפון זהב יאתה, מצפון זהב יבוא. רבנו מסביר את העניין הרוחני, למה הם שני משתלשלים מצד צפון, מה זה צד צפון וכן הלאה. אבל רבנו אומר, דו לכם, יש השתלשלות בעולם. לפני שזה מגיע אל האדם, זה מגיע לישויות, כך נקרא לזה, שהן יותר מפותחות מהאדם. בדבר ראשון זה עובר דרכם. הן היו מאוד רוצות את השפע שמושפע לאדם, אבל הן לא יכולות לגעת בו. אלא אם כן, מה שהן יעשו לאדם, הן פשוט ימירו כסף בכעס. כי בגלל שזו אותה בחינה, אז אפשר להמיר לך את השפע של הכסף שעתיד להגיע אלייך עכשיו, שהוא אש בעצם, זה אש, זה דין, זה אש, בכעס, שזה גם אש, דין. רק זה בטוב וזה ברע. ולכן כתוב ככה, הון, בקהלת כתוב, הון עשיר קריית עוזו וכחומה נשגבה במסחיתו. זאת אומרת, הכסף לעשיר זה כמו חומה שמגינה עליו. מצד שני אומר שלמה המלך, עיר פרוצה אין חומה, עיר אשר אין, איש אשר אין מעצור לרוחו. עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. החומה, הכסף של האדם זה החומה שלו. אבל מי שיש לו כעס, החומה שלו פרוצה. אומר רבנו, דעו לכם, זה עובר משתלשל קודם דרך הצדדים החיצוניים, הכסף שלכם. לפני שזה מגיע אליכם, זה עושה לכם, הוא עושה לכם ניסיון. אם אתם יתאום, אם אתם תמירו את הכסף בכעס, כסף לא יבוא. אמרתם אותו כבר. אם אתם תשתקו, יבוא כסף. זה דבר ידוע מאוד בחסידות ברסלב. רבנו אומר, דעו לכם, אני מגלה לכם את הסוד הזה ותראו, שאפילו בשביל הכסף האנשים לא מסוגלים לנצח את הכעס שלהם. הוא אומר, אני אגלה לכם, מה עושים לכם שאתם במקום להרוויח את הכסף אתם כועסים? הכעסים הקטנים, הטיפשיים, הלא רלוונטיים לחיים. לא הכעסים הגדולים האלה, שבאמת ראוי מדי פעם ככה להתרעם או לדפוק על השולחן. הכעסים הקטנים, המנג'סים האלה, הטיפשיים האלה, שבאו משום מקום והלכו לשום מקום, ומאום לא נסע בעמלו, אלה הניסיונות שלנו על כסף. מה זה עושה כשאני לא שותק ונדם? הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד דברים. זה מזמין פתח לכל הדברים הרעים שבעולם. כי בעצם מה שקורה זה אני מנתק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני מנתק את הקשר עם האחדות. וכשאני מנתק את הקשר עם האחדות, השם ירחם.
זה מראה על חוסר הבנה.
בסיסי, בדיוק.
אבל זה בהכל, בכל מה שקורה, כל יום, בהכל כאילו?
כן, בהכל.
חוסר הבנה. מכירה מלא אנשים.
מלוא כל הארץ
כבודו. מלא כסף כאילו.
שמה?
אנשים בעצבים כרוניים, מלא כסף.
אם לא היו עצבנים, היו הרבה יותר עשירים.
יש לי אבל עוד שאלה, שברגע ש...
לא, 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 הרגע מכילה, אל תעשו לי מפות עכשיו. פשוט תזכרו כל פעם שבא כעס, אופס. זה הכל.
יש לי שאלה, עכשיו, נניח ואתה רוצה לבוא ולסיים באמת את הדבר הזה, ולשמוע את בזיונך ולשתוק, בעצם ללמוד רגע, למה הוא אמר עברתי קו אדום או זה. בעצם כל ההתעסקות למי שיבוא וינסה באמת זה, לא יכול להוביל לדברים זה, כי אם עכשיו, רגע, למה הוא אמר לי זה, ואז הראש מתחיל לעבוד ולחקור ולבוא, אתה יכול ללכת למקומות לא בריאים.
אתה צודק, ולכן אני לא אכנס יותר מדי עמוק, אבל באופן עקרוני אנחנו לא אומרים למה זה קרה. אנחנו אומרים ככה זה קרה.
ככה זה קרה, אבל מה הוא בא להעביר לי?
הוא לא בא להעביר לך שום דבר. אם ברגע הראשון, תשמע, אני כזה, אני חייב כל הזמן לחשוב. אבל בדרך כלל זה לא עובד ככה. שמע בזיינו ידום וישתוק, זאת אומרת, אני לא נכנס בתואם וניתן בכלל עם הקדוש ברוך הוא, למה הוא עשה לי את זה? אני בסך הכל אומר, תשמע,
אתה אומר שפה מסר שעכשיו תרד עם הרגליים לקחת.
לא תמיד, לא תמיד אני יכול לפענח, לרוב אני לא יכול לפענח. למה עכשיו אני מאחר לשיעור והבטחתי שאני אגיע בזמן? לא יודע למה, אבל המציאות עכשיו היא בעצם, המציאות עכשיו היא פה. הדבר האחרון שאפשר לעשות חכם זה לכעוס. אני יכול לנסוע לירושלים, ובדרך חס שלום לא יודע, יהיה לי פאנצ'ר. עכשיו, בשנייה הזאת שיש לי פאנצ'ר, הבחירה איתי. אף אחד לא ייקח אותה ממני. אני יכול להגיד, להתחיל לדפוק על זה ולהגיד, להתקלל בכל שפה אפשרית.
אם אדם לחשוב על כל מה שקרה, גם זאת לטובה,
לא, השאלה היא איך, פתרת, נכון, אני אופין. נכון, ואני יכול מחילה מן העבר השני, נכון, מהעבר השני מה שאני יכול לעשות, זה שפשף את הידיים ולהגיד, הרפתקה? מי יודע, אולי נהג רע חתיך, אולי יש הרבה דברים שיכולים לקרות עכשיו, מי יודע את מי אני הולך לפגוש, מי יודע מה קורה, סתם ככה גבי שירושלים, תל אביב, איזה כיף בלילה, צחוק עם בלגן, מי יודע מי יעצור וכן הלאה. זה הכל בסטייט אוף מיינד שלי. אין דבר מוחלט בעולם, זה הכל אני בורא. לא, בנים, נהג רע חתיך זה לא היה בשביל. אבל, זה מדהים. אבל...
פצצה שמבינה
בכל יום. שגם, וגם היא מתה על מנועים.
ומה זה
הולך להחליף גלגלים? כן, אז הבחירה היא רגע אחד. עכשיו, אני לא מסתמך בבחירה שלי על כל מה שיהיה או עתיד להיות. אני לא יודע מה עתיד להיות. אני יודע ש-50-50. או שאני אתבאס, או שאני אשמח. אבל אני מקשר את עצמי ליהיה עכשיו, אל הכתר. אני מתקשר לשם ואני מביא את עצמי לשם. איזה כיף, פקק! לא, איזה צחוקים, חבל על הזמן. זאת, תבינו מה אני אומר לכם, תבינו מה אני אומר לכם, זאת עבודה. אני לא צדיק, הגעתי לשם אחרי שנים ארוכות שאני מסגף את גופי ונפשי, וגם אני אוכל כשר, וגם אני מספר את השערות שלי בצורה הכי משונה בעולם, ואז שמתי כיפה, גדל לי זקן, ואז זה בא. זאת עבודה. אני קיבלתי על עצמי את העבודה הזאת, זהו זה. אני שותה, זה הכוס מים הכי טעימה בחיים שלי שטעמתי, כל כוס. אני טורח להזכיר את זה, אני משתדל לפחות, מתי שאני זוכר, אני טורח להזכיר את זה, אני טורח לספר לעצמי, לעצמי לשכנע את עצמי. האמנתי כי אדבר, אומר דוד המלך. זאת עבודה, זה לא משהו שהוא... אנחנו נגיע לזה יום אחד כשאנחנו נחזור בתשובה. לא. מה העניינים? שני הכי טוב בעולם, חבל לכם על הזמן. אתה אומר, אוקיי, זה מידת הצניעות שלי, כאילו, בטוח יש אחד קצת יותר ממני. אני בדרך כלל מאמר ליעיר. אבל באופן עקרוני, אני בין החמישה הכי טובים בעולם עכשיו לעניין מצב רוח. חבל לכם על הזמן. עצם זה שאמרתי, קישרתי את עצמי לאהיה, אני מפעיל עכשיו מערכות קבליות, תקשיבו. אני לא עכשיו עושה מעצמי צחוק. אני מפעיל עכשיו מערכות מאוד מאוד גדולות. אני מתקשר עם נקודת תקווה מאוד גבוהה שמאירה בכתר. בכתר מאיר אנה זמין למהווה. אני עתיד להיות. למה? כי כל זמן שהמהות, הכוח נמצא בכתר, בספירה העליונה ביותר, זה עוד לא יצא לפועל בכלל. אז מה הבחינה שלו? אני עתיד להיות. אירן, תגיד לי, לפני שאתה רוצה ללכת, אני רוצה שתדבר כמה מילים.
אשתי
זה הבוס, אני מספר. אז אוקיי, בסדר, שאשתך תתקשר אנחנו. אני רוצה שהוא יספר לכם משהו. ככה בשביל ה... זה משהו שעבר עליו. קצר.
מעניין,
כאילו, בשביל לפחות קצת, אתם יודעים, משהו כזה, זה... משנה, אותי זה זעזע, אז אמרתי, אה? כן, הפעת עורך. עכשיו... אומר רבנו כך, אומר רבנו על ידי, איך אדם יודע מה לעשות, איך בעצם אדם ידע, איך אדם יצבור את הניסיון לשמוע את הביזיון שלו לדום ולשתוק, אומר רבנו בואו אני אלמד אתכם, כי זה צריך להיות בקיא בהלכה. ועוד פעם הוא לוקח אותנו, כמו שתשובה זה היה ישמע ביזיון לדום ולשתוק, ולא מה שאנחנו חשבנו, זה תשובה קלאסית כמו שערכים אומרים. אז כאן הוא מדבר גם על ההלכה, והוא אומר שיהיה לו בקיאות בעלייה ובירידה. שידע מתי הוא עולה, מתי הוא יורד, מתי הוא נכנס, מתי הוא יוצא. בצבא לימדו אותי, בשנים, לימדו אותי שיש שני סוגים של הליכה, ואתם יודעים. יש הליכה, יש הליכה שהאנרגיה שמושקעת היא אנרגיה קינטית. מתי מושקעת אנרגיה קינטית? שאתה הולך במישור. אז האנרגיה היא אנרגיה תנועתית, אתה משקיע בהליכה מהירה. כשאתה עולה בעלייה, תלולה, אז האנרגיה מתהפכת לאנרגיה, מאנרגיה קינטית לאנרגיה, לאנרגיה פוטנציאלית לדעתי, או משהו כזה, אני לא זוכר. שמה זה? שבו הצעדים הולכים להיות יותר קצרים ומושקע יותר כוח מאשר בריחוף קדימה. זאת אומרת, אתה נועץ את הרגליים יותר חזק בקרקע.
אבל זה לא נכון לעשות את זה.
מאיזה בחינה?
להפך, אתה צריך...
לא, בסדר, כן, מה עושים עם זה? נכון, אז צריך לאזן את זה.
לא, צריך כן לקחת את האנרגיה של הקדימה. זה דרך אגב, פיתוח קול.
נכון, אבל בהליכה, ככה בעצם זאת האנרגיה שאנחנו משקיעים. אנחנו משקיעים אנרגיה פוטנציאלית שמטפסים על הר, האנרגיה היא מרוכזת, זה כוח. הילוך נמוך, הילוך גבוה, בדיוק. במישור, אז אתה בהילוך חמישי. זה אנרגיה קינטית, זה
מהירות. זה מעצמו.
כן, זה כבר לוקח את עצמו. גם כאן, אומר רבנו, צריך להיות בקיא בהליכה. בקיא בהלכה, זאת אומרת בהליכה, שתדע אם אתה הולך עכשיו בעלייה או בירידה, מתקשיב. אבל מה הבעיה שלנו? שאנחנו קוראים עלייה, תהיו איתי, יעלו מרוכזים, שלום עליכם, נשמע טובה. שאנחנו, התהפכו אצלנו קצת, המונחים, ההגדרות, אני אסביר לכם למה. אנחנו קוראים עלייה למצב שבו אני נמצא למעלה. אני נמצא למעלה, זאת אומרת, המוחין שלי למעלה, יש לי איזושהי פתיחה במוחין, וטוב לי, נעים לי, ככה סתם קם בבוקר, ואין שני טון על החזה. סבבה. יש כזה אוויר נח וזח מסביבי, זאת עלייה. ירידה זה ששום דבר לא עובד, והכל קשה, הכל קשה, הכל חשוך, הכל סגור. בא רבנו ואומר, הפוך, הפוך, למה הפוך? כי כשאתה היית למעלה, מותק שלי, אתה היית למעלה לא בגלל משהו שעשית. אתה היית למעלה בגלל שאתה עכשיו למעלה. זאת דרכה של העבודה הרוחנית. מה למדת? מה למדת? מה למדת כל הזמן? תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. אתה מטפס, 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 ואז אתה מוצא את עצמך נורא גבוה על התקרה של החדר הנפלא הזה שאתה היית בו. אתה על התקרה ולא עובר גלימפס, ואתה פתאום עוד פעם על הרצפה. וההרגשה היא איומה ונוראית. לאיך נפלתי משמיים לארץ? מה שאתה לא יודע זה שאתה על הרצפה של החדר העליון. ועכשיו תתחיל לטפס, אתה כבר בכלל לא במקום שרק ההרגשה היא עוד פעם רצפה. אומר רבנו, תקשיבו טוב, כשפתוח לכם, זה לא אתם. אתם לא עובדים, עכשיו אתם לא מתקדמים לשום מקום. עכשיו זאת לא עלייה עכשיו, זה ריחוף נפלא ונעים כזה. אתה עכשיו בדי, ואיזה כיף, כמו העיתים בבוקר, לפנות בוקר, ככה שהשמש מתחילה לעלות. כשאתה קשה לך, עכשיו אתה מטפס, מאמי. עכשיו אתה מטפס, שלא מצליח ולא פתוח והכל חשוך ואתה לא זוכר ועדיין אתה מצליח בנימי נימי 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 נימים שלך חלשים כמו קורי עכביש, להמשיך להקים את עצמך כל בוקר ולהתחבט ולהתלבט עם האמונה שלך ועם הטוב שיש בך ועם הפערים בין התאוות שלי והרצונות הנמוכים שלי לרצונות הגבוהים שלי, אז אתה בדרך, אתה בפנים, הכל בסדר, עכשיו אתה מתקדם. אבל אומר רבנו, מה הבעיה? כשאתם למעלה, אז מה העניינים? סבבה, חבל על הזמן, הכל טוב, איזה יופי. ואז לא קורה שום דבר. כלום. אתם פשוט לא עושים שום דבר. וכשאתם למטה, זה פי אלף יותר גרוע. חוסר העשייה הוא הרבה יותר גדול. אם קודם לא עשיתם והיה איזשהו, לפחות איזושהי אינטראקציה חברתית או אישית, נפשית מוצלחת, כי אדם, אתם יודעים שהוא מרגיש טוב, הוא נראה טוב, הוא נותן, הנוכחות שלו היא נעימה וכן הלאה, אז עכשיו מה שקרה, זה שהיסוד האפר התחזק מאוד בנפש, והאפר יש לו עניין מאוד מאוד עקרוני לרדת למקום הנמוך ביותר ולא לזוז. ואז בעצם תוצר הלוואי של הדבר הזה, שאני רוצה להתכסות ולחבות האור ולא לזוז. מהמקום שלי קוראים לזה דיכאון על כל הענפים המתקבלים משם. אמר רבנו ואומר, זה לא טוב, זה מאוד מאוד לא טוב, אתה צריך בקיאות בעלייה, בקיאות בירידה. עם עסק שמיים, שם אתה. כשאתה למעלה, אף בשמיים, אז השם יתברך הוא בריחוק מקום, אומר דוד המלך, הוא שם, רחוק. אני גבוה, אני קרוב. אומר, כן, והציע שאול, הנקה. הנקה זה אתה פה. וכולנו יודעים, בסופו של דבר, מתי אנחנו צועקים באמת מתוך הלב. בגן עדן או בגיהנום?
בגיהנום,
אה? בגיהנום אתה צועק באמת, באמת, באמת. שאתה למעלה וישמע נשורון בעיבת. ככה זה. בסדר, אוקיי. צריך להמשיך הלאה. ממשיך ואומר. ועל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק. אתם זוכרים שדיברנו פעם, פעם, מזמן, על הניקודים שמקבל, מקבלות, מקבל, מקבלות, בעצם, ניקוד, טוב, בסדר. ים של חומר, ים, אוקיינוסים של חומר, איך אפשר, אבל, טוב, נלך לאט, מה שנספיק, נספיק, לא נמשיך שבוע הבא. אות בלי ניקוד היא גבייה, היא מתה. תנסו להגיד עוד בלי ניקוד, לא תצליחו. הנקודות הן בעצם הנשמה, האות זה התבנית, והניקוד שנכנס בתוך האות זה הנשמה. קוראים לדבר הזה בשיר השירים נקודות הכסף. למה נקודות הכסף? שהנקודות הן הכיסופים, הכיסופים של הנפש, שאני אעבור ממני, מהלב שלי אל הלב שלך, אני אוהב אותך. עכשיו, אני צריך לקחת א', נ', י', ולהכניס פנים הניקוד. הניקוד הזה, מה הוא עושה? הוא נכנס פנימה לתוך האות, הוא מרים אותה, מנענע אותה, ויש לה רצון עכשיו. הרצון שלה זה לצאת החוצה, לחיות, להתנועע ולזוז. לא תצליחו להניע אות בלי ניקוד. נקודות הכסף זה בעצם שהנקודות שנכנסות לתוך האותיות, הן בעצם החיות של האות. עכשיו, על פי תורת הקבלה, בכל ספירה, בכל כוח שמשפיע עלינו מהעשר ספירות, זה בעצם כוח אחד, אין סופי, לא מוגבל. למה הוא בעצם, איך הוא משתנה? הוא משתנה כקרני החמה שזורחות דרך עשר זגוגיות בצבעים שונים. זה אותו כוח, אבל שהכוח עובר דרך המסננת של ספירת הגבורה, אז הוא מתקבל אחרת אלינו, מאשר הוא מתקבל מספירת היסוד. הצבעים שונים, המהות שונה, העוצמה שונה וכן הלאה. עכשיו, למעלה אמרנו שכל ספירה מקבלת ניקוד שמתאים למהות שלה. ספירת הכתר מקבלת יוד, קי, וו, קי, עם ניקוד קמץ. אמרתי את זה, אתם רואים את זה בסידורים הספרדיים מדי פעם, יש את הניקודים האלה שם בכוונות בתפילת 18. אחר כך למטה מזה זה החוכמה מקבלת ניקוד פתח. למה קמץ בכתר? הזוהר אומר, קמיץ וסתים, האור קמוץ וסתום. האור בבחינת אהיה, אני זמין למהווה, אני עתיד להיות. האור הזה זה אור התקווה שמנצנצת כל הזמן בכל מקום. זה מה שרבי נחמן ברסלב כה מיטיב להגדיר בתור הלב של העולם. ואיך אמר, לכל דבר בעולם יש לב. זה אחד המשפטים ש... תנו לי נוק אאוט. נוק אאוט, אני אומר לכם, לכל דבר בעולם יש לב. גם לדומם. לאוטו שלי, נו, כן, מה לעשות? מה לעשות? אני לפעמים, אתם יודעים. זאת הנקודה הזאת, נקודת התקווה. עכשיו, שם זה קמיץ וסתים, אז הוא מקבל קמץ. אחר כך י' כ' ו' יורד למטה לספירת החוכמה, ושם הוא מקבל פתח. על זה כתוב בשיר באשת חיל, פי הפתחה בחוכמה. פי הפתחה בחוכמה זה הפתח הזה שמתקבל. למה? כי החוכמה היא מבחינת הפתיחה הראשונה בעצם של הקמץ, של האור הקמוץ והסתום. אבל עדיין החוכמה, אם היא באיזשהו אופן הנבעת נתונים מהספירה הזאת, מהספירה העליונה הלבנה הזאת, ששם הכל לבן, הושט היד וגבה, אתה שולח את היד אל הכתר ואתה מוריד רעיון, היה תמיד שם, פשוט היה צריך אותך, תשתמש בחוכמה שלך בשביל לפתוח את הדבר הזה, להוריד אותו לעולם, אבל עדיין לא נשלם. עכשיו צריך להעביר אל הצד השמאלי, שהצד השמאלי זה הצד הנקבי, והוא הבינה. הבינה העליונה שמקבלת י' כ' ו' כ' בניקוד צעירה. למה צעירה? כי היא בעצם הצייר. הוולד הוא נוצר, הוא מצטייר ברחמה של האישה. הנוזל האחור הזה שמגיע מהגבר הופך להיות ממש תינוק ברחמה, ולכן הבינה היא הצייר של המידות. שם מצטייר הכל. הבינה היא גם הלב, והיא אומר... תתנת ואליהו, בינה ליבה ובעל לב מבין. זאת הבינה. עכשיו, לאט לאט זה יורד ויורד ויורד, עד שזה מגיע לחיריק. אומר רבנו, למטה, 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 על ידי הדמימה והשתיקה, נוצר י' כ' ו' כ' עם נקודה אחת. חיריק, תהיו איתי. ועל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיליק. כמובן בתיקונים, מה שכתוב בהקדמה, כתוב ככה, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, באיפה אנחנו מביאים את זה משמות. אתם זוכרים, או שאתם לא זוכרים, לא משנה, עולים 70 זקנים ביחד עם משה רבנו אל ההר, והם רואים מראה אלוקים, הם אוכלים ושותים שם, כולם נענשים על זה אחר כך, נכון? כולם נענשים על זה אחר כך, אבל מה שהם רואים, הם רואים איזושהי מרכבה כמו שיחזקאל ראה, הרבה שנים אחר כך, מה שהם רואים זה שכתוב ככה, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, נקודה לבנה עם אור אינסופי, שנמצאת מתחת לרגליים של הדבר. אומר הזוהר הקדוש, מה זה הנקודה הזאת? דה חיריק. זה חיריק. וזה בחינת מה שכתוב בישעיה, והארץ אדום רגליו. הארץ אדום רגליו, זאת אומרת שאנחנו מתייחסים כאן עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה מבחינה קבלית. העולם הרוחני כולו בעצם, מתחת לרגליו מה יש? יש נקודה. הנקודה הזאת היא בחינת ארץ, בחינת אדום רגליו. אדום זה המקום ששמים את הרגליים, אתם יודעים שרואים טלוויזיה. אדום, למה דווקא בארץ אדום רגליו? אדום, אומר רבנו, זה בחינת דמימה. הארץ אדום רגליו, למטה שם, זה שתיקה מוחלטת. וזה בחינת נקודה תחתונה של תמונת א'. תסתכלו איך אות א' בנויה. אות א' בנויה מי' למעלה עם קוץ י', וי' למטה עם קוץ של י', וו' באמצע. ככה כותבים בספר תורה את האות א'. יוד למעלה, יוד למטה, ומחברת ביניהם וו. עכשיו, לכל יוד יש קצה, קוצו של יוד, זה הקצה שלו. אומר רבנו כך, למטה למטה, האלף מתחילה מלמטה, מנקודה אחת. הנקודה התחתונה של האלף היא מבחינת השתיקה שאנחנו מייצרים בעולם הזה, אנחנו נבין את זה תכף, אל תדאגו, מייצרים בעולם הזה, כשאתה שותק בעצם, אתה הולך על פי המהלך הזה האלוקי, לפי המהלך של רבנו, עכשיו רבנו מסביר בעצם מה המהלך האלוקי עכשיו שאתה עושה מתחת פני השטח או מעל פני השטח, מה שאתה רוצה. איך זה עובד בעולם הרוחני? בעולם הרוחני בשנייה שאני שותק, אני מייצר חיריק. אני מייצר חיריק שמייצר את הארץ או את הנקודה התחתונה של כל המבנה שמקשר בעצם, מבנה הצינורות שמקשר ביני לבין הנקודה העליונה ביותר שיש, שהיא נקודת הכתר. אני צריך לייצר איזושהי מכונה בעצם רוחנית שתזרים לי את השפע. ונקודה העליונה של האלף זה בחינת כתר, בחינת ממה לרקיע אשר לראשם אבן ספיר דמות כיסא. זה מיחזקאל. עוד פעם הספיר הזה מופיע ביחזקאל. פעם אחת הם ראו את הספיר כנקודה מתחת. בפעם השנייה שראו את הדבר הזה, את המרכבה העליונה, הם ראו, הוא ראה יחזקאל שהנקודה היא בעצם בכלל למעלה, בסדר? בא רבנו ואומר לנו שתי נקודות, שתי הנקודות האלה צריכות להתקשר אחת עם השנייה. הנקודות האלה, מי מקשר ביניהם? אתה מותק. בוא תראה איך. אומר כך, הזוהר אומר, דמתקסיה לאל המיבב שבאלף דמתקריה רקיה, זאת אומרת שהנקודה הזאת מופיעה מעל הכיסא, זאת אומרת מעל הכיסוי, זאת אומרת מעל הרקיע כביכול, והנקודה היא כיסא דמתקסיה, כמו שאומר פרח תחקור, אוקיי. וזה בחינת כבוד אלוקים הסתר דבר, בחינת כתר, זאת הבחינה העליונה ביותר. שזאת ההסתרה, זה הקמוץ והסתום. והוו, אז י' תחתונה נוצרת על ידי השתיקה. הי' העליונה נוצרת על ידי ההתחברות אל הכתר, לבחינת היה. והוו באמצע, הוו שבתוך האלף הוא רקיע, שמיים, אש ומים, בחינת הבושה. אתם יודעים שהרקיע נקרא שמיים בגלל שהקדוש ברוך הוא חיבר שני מלאכים, מלאך של אש, מלאך של מים, ויצר את הרקיע. האם ידעתם שהרקיע שלנו הוא מלא במים? מלא 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 במים, זה מה שיוצר בעצם את האור, הצבע הכחול שלו, ההשתברות של קרני השמש על הרקיע, אבל זה שכבה ענקית שהיא מלאה בידי מים. ולכן צאו החוצה הכל שחור. רק פה הכל כחול. זו ההשתברות בעצם של קרני השמש על הזה. אלה המים העליונים בעצם, זאת אטמוספירה שלמה שמכסה את כדור הארץ ונותנת לנו לחיות. עכשיו, יש שם בעצם מה שמתקיים בכל רגע בשמיים, זה דבר מופלא ביותר. זה חיבור של אש מטורפת שמגיעה מלמעלה, מהשמש, שהיא בעצם מסתננת בסדר? על ידי המים האלה וכל העדים של האטמוספירה. עכשיו, יש שם כל הזמן אש ומים משמשים בערבוביה. והמים לא מכבים את האש, והאש לא מעדה את המים, וככה יש לנו אטמוספירה כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו, זה מה שאומרים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. זאת התפילה, ריבונו של עולם, כשם שעשית שלום בין אש למים, שיצרת לנו רקיע כחול מתוך החיבור בין אש למים, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה בעולם הזה, אצלנו יש התנגדות הכוחות, אז ככה בבקשה תעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן, אמן, אכפת לכם.
זה כיכר דיזנגוף, אל
ומים. גם, נכון, גם אגם הצליח בכיכר דיזנגוף לעשות את זה.
אגם.
מהמם.
מדהים. איך לא
החריבו
את זה עד היום?
איך לא החריבו את זה לתוך אחד משבעי שבעי
פלאי עולם?
שבעי פלאי תבל. עוד הוסיפו לבנות מגדלים שם בצפון תל אביב.
הם רצו להכניס את ים המלח. זה! אחד הדברים... הדבר המיותר בתבל.
זה חשמל.
אומר רבנו כך, עכשיו, אש ומים מייצגים בעצם שני כוחות. האש מייצגת את הדין, והמים מייצגים את החסד. מכירים את זה, נכון? צד ימין מייצג את המים, זאת אומרת את החסד, בצד שמאל מייצג את הדין, את האש, את הדין. עכשיו, כששם למעלה יש בשמיים אש ומים ביחד, זאת אומרת שיש שם שני כוחות שמשמשים בערבוביה. זה הוו שיש בין היוד העליונה ליוד התחתונה, אומר בחינת בושה, שמשתנה פניו לכמה גוונים. זאת אומרת, השמיים זה הדבר היחידי שיש בעולם הזה, שיכול לשנות את צבעו, כן, גם האוקיינוס יכול, גם הים יכול, אבל לא כמו השמיים, חבל על הזמן. השמיים יכולים להגיע לאין סוף של צבעים. זאת אומרת, זה איזשהו יצירה, איזשהו, אני אגיד לכם מה זה, זה... בעל שם טוב אמר, בעל שם טוב אמר את זה, אמר שהקדוש ברוך הוא הצייר, מספיק סתם ככה אחרי הצהריים לשבת ולהסתכל על השמיים. ולראות איזה צייר הוא, זה כל רגע, הוא גם דינמי, זה כל הזמן עובד, זה לא מפסיק לרגע.
זה סטודיו.
זה הסטודיו שלו, זה הסטודיו שלו. ויש לו גם את יש לו גם חדרים בסטודיו שאנחנו אפילו לא נכנסנו פנימה, מתחת שם למטה, עמוק מתחת לאוקיינוס, איזה דגים. אתה רואה יצורים שמעולם לא ראו אור שמש, ואין להם שום, ומישהו שם עבד שעות נוספות בפליסה ותחרות ודברים, אתה אומר, בשביל מי? בשביל מי אתה מתפייט כך, ריבונו של עולם, במעמקי האוקיינוסים? עכשיו, אומר כך, מה שמפריד בין היהודה העליונה להיות תחתונה, רבותיי, זה הכוח לחבר ביניהם, כי לא מספיק שאני אשתוק בעולם הזה, זאת אומרת, בואו נתחיל ככה, זה מתחיל מלמעלה. הבחינה העליונה היא בחינה מיסטית לגמרי, נהיה, אומר רבנו, התשובה זה שאתה, דבר ראשון, תתחבר אל התקווה. יהיה טוב. זה יהיה טוב, אני אצליח, אני אצליח. זה נכון מה שאני עושה, לפחות. עכשיו, אני מבטיח לעצמי שכשאני לא יפסיק, כשאני אפסיק לעשות הדבר הזה, אז אני אגדיר לעצמי. עכשיו, אומר רבנו, אתה חייב בשביל שהנקודה העליונה תתקיים, ואז הזרימה היא תתאפשר, אתה חייב לעבור בושה מותק. אתה חייב שיהיה עכשיו מעבר בין אש למים. שיהיה מעבר בין אש למים, שלום בין אש למים אצלך. מה זה השלום בין אש למים? בין האגו שלי המטורף שעכשיו בוער ולא מוכן בשום אופן לשתוק, לבין מה? לבין המים שאני שופך עכשיו ומכבה את הסוף.
אבל בין כה וכה הביזיון התקיים.
כן.
אז השאלה שלי אם זה עדיין, גם אם לא נדמת ושתת, אם זה עדיין מכיר אותך.
בואי נגיד ככה, כן, 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 ברור, אבל השאלה איך זה מתקבל. בואי נגיד שאחרי הביזיון פתאום עצרת ואמרת, טעיתי, לא הייתי צריכה להגיד, זה היה ביזיון, לא הלך לשום מקום, הכל בסדר. כמובן שיש דרגות, את יודעת, מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי. אבל מה אכפת לי לזכות מקום שלישי? אז נזכרתי אחרי. אולי, מי יודע, ברבות הימים והשנים, לאט לאט, אני אצליח לקדם את התגובה שלי ללפני שזה קרה, ולא אחרי שזה קרה. אנחנו כל הזמן עובדים כך, מחילה שנייה. אני נזכר אחרי הזמן כל הזמן. כל הזמן. ולאט לאט מה שאני עושה, אני מצליח לנסות להיזכר לפני הביזיון, לפני שאני עונה על הביזיון. אבל חייב להתקיים וב, ורגע, תהיו איתי. וזה בחינת רקיע, כלליות הגוונים. ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא, כמו שכתוב בדמות כמראה אדם עלה ולמעלה. למה? כי לית אדם ולא א'. רגע, אז הרגע מסיים את זה שנייה. לית אדם ולא א'. כמו שאמרנו, לית כבוד ולא כף, לית אדם ולא א', זאת אומרת שאתה רוצה לבנות אדם, עותק שלי, אתה חייב לקחת את האות א', כי אם אין את האות א', מה נשאר? דם. אתה בונה את צורת האות א' כדי להפוך את השפיכות דמים והביזיונות לאדם לשבת על הכיסא. זאת אומרת שברגע שיש נקודה תחתונה, נקודה עליונה, והווה וזאת באמצע, אז מה שיקרה, שסירפת את האלף לביזיון, ופתאום הלוחו של עולם נמצא בתוך המציאות, ועם האלף, הלוחו של עולם נמצא בתוך המציאות, אז הכל השתנה.